אמונה ומצוותיה, פרק י"ז, רוח הקודש, הלכה א', נבואה ורוח הקודש. ארבע מדרגות של גילויים עליונים ישנן, א', נבואה, ב', רוח הקודש, ולה ענפים רבים, ג', אורים ותומים, שהם אחד מענפי רוח הקודש, ד', בת קול. הן בנבואה והן במדרגות הגבוהות של רוח הקודש, הגילוי האלוהי נקלט בבירור ובלא ספק או טעות, מעל ומעבר למה שאדם רגיל לקלוט בדרך הרגילה על ידי שכלו. אולם מדרגת הנבואה גבוהה מרוח הקודש, שאור הנבואה בהיר וחזק יותר, ועל ידה הדבקות בהשם גדולה יותר, והגילוי ודאי ומוחשי יותר, בדומה לדבר שאדם רואה ומרגיש בחושיו. גם כאשר הגילוי האלוהי היה בחלום, היה ברור לנביא אם מדובר בגילוי אלוהי במדרגת נבואה או במדרגה של רוח הקודש. בעת שהנביא מקבל נבואה, כל מחשבותיו, הרגשותיו ותחושותיו בטלות, ומתוך דבקות עצומה במקור החיים, כולו נעשה כלי לקבלת הנבואה. אולם בעת קבלת רוח הקודש, האדם נשאר עם מחשבותיו, הרגשותיו ותחושותיו, ובאופן זה הוא זוכה לגילוי אלוהי, כדוגמה דוד המלך שחיבר את מזמורי תהילים והנהיג את ישראל בעזרת רוח הקודש, שנאמר, ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, להיות מושל באדם, צדיק מושל יראת אלוהים. כיוון שמדובר בשתי מדרגות, ישנה בתנ"ך חלוקה בין חלק הנביאים שהספרים הכלולים בו נכתבו בנבואה, לכתובים שנכתבו ברוח הקודש. גם לוויים שזכו לקבל גילויים בנבואה, זכו לעתים לגילויים ברוח הקודש. כמו שמואל הנביא, שכתב את ספר שופטים וספר שמואל בנבואה, ולכן הם כלולים בנביאים, ואילו את מגילת רות כתב ברוח הקודש, ולכן היא בכתובים. וכן ירמיהו כתב את ספרו ואת ספר מלכים בנבואה, ואת מגילת איכה כתב ברוח הקודש. כמו כן, מסתבר שכאשר נביאים ענו לשאלות אישיות, נעזרו ברוח הקודש. אף שמדרגת הנבואה גבוהה יותר, מצד מסוים יש מעלה לרוח הקודש על הנבואה, מפני שאורה מתפשט דרך החוכמה ומעניק הבנה כוללת ורחבה יותר. מבחינה זו, הייתה מעלת דניאל, שלא היה נביא אך זכה לרוח הקודש, גבוהה ממעלת הנביאים חגי זכריה ומלאכי, שלא ראו את התמונה הגדולה אודות עתיד העולם והתנגשויות המלכויות. כיוצא בזה אמרו, חכם עדיף מנביא. אמונה, י' זין, הלכה ב', אורים ותומים. אורים ותומים הם אחד מסעיפי גילויי רוח הקודש. החושן היה אחד משמונת בגדי הכהן הגדול, ובו היו אבנים טובות שעליהן שמות האבות ו-12 השבטים, שנאמר, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבוא אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. צוותה התורה, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, שהם כתב שם המפורש שהניחו בתוך כפלי החושן, ועל ידם היו אותיות החושן מאירות את התשובות לשאלות. תפקיד האורים והתומים לגלות את משפט בני ישראל, היינו הדרכות הנוגעות לכלל ישראל, שנאמר, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. כאשר ביקשו מנהיגי ישראל לשאול בהשם, היו באים לכהן הגדול, והכהן הגדול היה עומד ופניו כלפי הקודש, והשואל עומד אחריו ושואל את שאלתו בקול שקט. בתגובה היו האותיות שבחושן מהירות, והכהן הגדול בעזרת רוח הקודש היה מצרף את האותיות המהירות כפי סדרן לכדי מילים בעלות משמעות ומשיב את תשובת השם. ואף שגזירת נביא בשם השם לעתים חוזרת, כגון שחזרו בתשובה והתבטלה הגזירה, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת, לכן נקראו אורים ותומים, אורים שמאירים את דבריהם, תומים שמשלימים את דבריהם עד תום. משה רבנו לא נזקק לשאול באורים ותומים, מפני שבכל עת היה יכול לשאול את השם. נמצא שהאורים והתומים נועדו למנהיגים שקמו אחריו, כפי שאמר השם למשה רבנו בעת שציווה אותו למנות את יהושע בן נון לממשיכו, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. בדרך כלל, היו מנהיגי ישראל שואלים באורים ותומים לפני החלטה על יציאה לקרב. גם בעת חלוקת הארץ לשבטים בימי יהושע בן נון, נעזרו ברוח הקודש ובאורים ותומים. לעתים, כאשר היה אבון חמור במלך או בעם, לא זכו לקבל תשובה באורים ותומים. כפי שהראה פעמיים לשאול המלך, או שהתקבלה תשובה שהובילה לתבוסה בקרב, כפי שהראה לעם ישראל במלחמה עם בנימין. בתחילת ימי בית המקדש השני, לאחר שמתו הנביאים האחרונים, בטלו האורים והתומים, והם אחד מחמשת הדברים שהיו בבית המקדש הראשון ולא היו בבית המקדש השני. האורים והתומים בטלו מפני שהם תלויים ברוח הקודש, ובהסתלקות הנבואה הסתלק גם החלק הדומה לנבואה שברוח הקודש, וממילא בטלה האפשרות להיעזר בהם. אמונה, י' זין, הלכה ג' בת קול. אמרו חכמים, מי שמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. דוגמה לכך, לאחר שיונתן בן עוזיאל תרגם את ספרי הנביאים, על פי מסורת הפירוש שהועברה מהנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. יצאה בת קול ואמרה לו, דייך, מפני שמתוך תרגום הכתובים, הוא עלול לגלות את קץ המשיח. בעקבות בת קול זו, נמנע מלתרגם את הכתובים. גם מתקופת האמוראים, עוד מסופר על גילויים נדירים של בת קול. לאחר מכן, פסקו גילויים אלו לגמרי. בת קול היא גילוי אלוהי שמעביר מסר, מעין נבואה, ונקרא בת קול מפני שהוא תולדה של הקול האלוהי שמתגלה בנבואה, כמו ההד החוזר מהקול המקורי. כי לא את הקול האלוהי עצמו שומעים, אלא את הקול הנולד ממנו. כיוון שכך, בדרך כלל בת קול אינה מכוונת לאדם מסוים, אלא היא ידיעה כללית שכל הראוי לה קולט אותה. כדוגמת מה שאמרו חכמים, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, בת פלולי לפלוני, שדה פלוני לפלוני. כמו כן, לאחר ששלמה המלך תיקן עירובין ונטילת ידיים, יצאה בת קול שהסכימה לדבריו. לעתים, בת הקול הייתה מכוונת לאנשים מסוימים, שרק הם שמעו אותה, כדוגמת נבוכדנצר, ששמע בת קול שקראה לו להחריב את בית המקדש. כיוון שבת הקול היא מעין נבואה, פעמים שהיא מדברת בשם השם, וכן מסופר על רבי יוסי, שנכנס לחורבה ושמע בת קול שאומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין האומות. אמונה, י' זין, הלכה ד', רוח הקודש אחר הסתלקות הנבואה. כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, אמרו חכמים, מי שמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. בערו חכמים שהנבואה הסתלקה בתחילת ימי בית המקדש השני, כאשר התברר שלמרות שנפתחה אפשרות לעלות לארץ, ולמרות דברי הנביאים האחרונים שעודדו את העלייה, ההתיישבות ובניין המקדש, רוב ישראל נותרו בגלות בבל. וכפי שלמדנו, הנבואה תלויה בארץ ישראל, שכל הנביאים התנבאו בארץ ישראל או בעבורה. וקדושת הארץ אינה מופיעה כראוי כאשר רוב ישראל אינם יושבים בה. אמנם לא כל ענפי רוח הקודש נפסקו עם הסתלקות הנבואה, אלא רק החלק הדומה לנבואה, שהוא הגילוי האלוהי ששורה אל אישים מישראל ברצון שמיים. ובלא זאת, גם מי שיזכך את עצמו באופן המושלם ביותר, לא יזכה לנבואה או לסוג זה של רוח הקודש. לכן, מאז ימי בית המקדש השני, כיוון שישראל שרויים במצב שאינו ראוי לנבואה, גם הגדולים ביותר לא זכו לנבואה או לרוח הקודש שנועדו למען כלל ישראל. וכדרך שסיפרו חכמים, פעם אחת היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, נתנה עליהם בת קול מן השמיים ואמרה, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך. נתנו עיניהם בהלל הזקן, וכשמת הספידוהו, חסיד, הענב, תלמידו של עזרא. ושוב פעם אחרת היו מסובים בעלייה ביבנה, נתנה עליהם בת קול מן השמיים ואמרה להם, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו עיניהם בשמואל הקטן, וכשמת, הספידו, הענב, חסיד, תלמידו של הלל. אבל גילויים והשראה של רוח הקודש, שתלויים במעשה האדם, לא נפסקו, וכל הזוכה לקדש את עצמו בלימוד התורה, בזיכוך המידות ובמעשים טובים, זוכה לרוח הקודש. וכפי שמובא בתנא דבי אליהו, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. לכן, גם לאחר הסתלקות הנבואה, היו חכמים כדוגמת רבן גמליאל, רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי, שראו דברים ברוח הקודש. כמו כן, מאות שנים אחר שבטלו הנבואה ורוח הקודש, באר רבי פנחס בן יאיר את דרך העלייה במידות עד להשגת רוח הקודש. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. וכן מצינו בספר שער רוח הקודש, שהארי חיבר כוונות וייחודים להשגת רוח הקודש, וכן תלמידו רבי חיים ויטל כתב ספר שערי קדושה ובו הדרכה לכך. נמצא אם כן, שכאשר אמרו חכמים שעם מות הנביאים האחרונים נסתלקה רוח הקודש, כוונתם לרוח הקודש שהיא כעין נבואה, ששורה על האדם ברצון שמיים ולמען כלל ישראל. אבל רוח הקודש השורה על חכמים מכוח התעלותם ומעשיהם לא פסקה. אמונה, י' זין, הלכה ה', מדרגות במקורם של גילויים רוחניים. באר רבי חיים ויטל שישנם חמישה אופנים של התגלויות רוחניות לאחר שפסקה הנבואה. האחד, שימשך אל נפשו אור עליון משורש נשמתו שבעליונים, ועל ידי כך יזכה להשגות גבוהות, וזו המדרגה הרגילה של רוח הקודש. אמנם צריך זהירות גדולה בזה, כי מי שאינו נקי מחטאים, גם הגילויים שיקבל יהיו מעורבים בטוב ורע, אמת ושקר. השני, כל אדם שמקיים מצווה, בורא על ידי כך מלאך טוב, היינו כוח רוחני שמוסיף ברכה בעולם ומלמד עליו זכות. כדברי המשנה, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. ככל שאדם זוכה לדבוק יותר בהשם, ללמוד תורה לשמה ולהדר יותר בקיום המצוות, כך הוא זוכה לברום מלאכים גדולים וקדושים יותר, עד שיוכל לזכות על ידם לגילויים, והם הנקראים מגיד. אך אם יהיה פגם בתורתו ובכוונת מצוותיו, גם המגיד שיתגלה אליו יהיה מעורב בטוב ורע, אמת ושקר. השלישי, יש שבמקום לקבל מגיד, זוכים לקבל גילוי של אליהו הנביא, וכפי מידת חסידותו, כך יגדל הגילוי. הזוכים לגילוי אליהו הם ההולכים בדרכו של אליהו הנביא, שמסר נפשו על כבוד השם ועל כלל ישראל. הרביעי, יש זוכים שמתגלה עליהם נפש צדיק מהנביאים ומהחכמים הראשונים או האחרונים, וזה כאשר הם קשורים לשורש נשמתו והולכים בדרכו, כגון שלמדו בשיטתו או זכו לעשות מצווה כתיקונה כמותו. על מדרגה זו כתב רבי חיים ויטל שהיא הגדולה מכולם, והזוכה למעלה זו ישיג שיודיענו חוכמות וסודות גנוזים שבתורה עד להפליא, וכל זה כפי מעשיו. החמישי, הם הזוכים לגילויים מעין ארבעת הראשונים, אך בחלום, ומדרגה זו נמוכה מארבע הראשונות. אמר הארי ז"ל שיוכל אדם להאמין שהגילויים שקיבל הם אמת, אם יתברר לו בבדיקה נאמנה שכל מה שאמר המגיד נכון ואמת, ולא נפל מדבריו אפילו אות אחת, וגם ידע על פי הגילוי לבאר הזה התורה וסודותיה, וגם כוונת הגילוי לשם שמיים. אמונה, י' זין, הלכה ו', היחס למגידים ולשאר הגילויים. כאמור, אחד מסוגי הגילויים שזוכה להם האדם הוא על ידי מגיד, שנברא מכוח מעשיו הטובים או לימודו בתורה. אחד מהגדולים שזכו לגילויים של מגיד היה רבי יוסף קארו, שמכוח לימוד המשנה שהיה רגיל בו, נברא מגיד שגילה לו סודות בתורה, ורבי יוסף קארו כתב את הגילויים הללו לעצמו בכתב ידו. כ-70 שנה לאחר פטירתו, לקטו מהגילויים הללו שכתב לעצמו, והדפיסום בספר שנקרא מגיד משרים. באר הארי, עניין המלאכים המתגלים אל האדם ומודיעים אותם עתידות וסודות ונקראים בספר מגידים, כי אלו נבראים מעסק האדם בתורה ובמצוות, וגדול הוא כוח המלאך הנעשה מעסק התורה מכוח המלאך הנעשה על ידי אותה המצווה. עוד באר, יש מגידים אמיתיים לגמרי, והם הנעשים מן התורה או המצוות הנעשים בשלמותם, ויש מגידים משקרים במקצת דבריהם, ויש בהם תערובת כזב השקר, והטעם הוא כי אם האדם היה לו איזה בחינה רעה או דבר שקר באותה התורה או באותה המצווה שעשה, הנה גם המלאך הנברא משם הוא כלול טוב ורע, ובחינת הטוב שבו אומר דברי אמת, והרע שבו אומר דברי כזב. עוד בער הארי, יש אנשים שאין הם הגידים הנזכרים מתגלים להם כלל, ויש מי שמתגלים להם, והכל הוא כפי בחינת נשמותיהם. כלומר, יש צדיקים שנשמתם מתאימה לגילוי מגידים, ואזי המגידים מתגלים עליהם, וכן מצינו מקובלים וחסידים שרצו לקבל מגידים שיגלו להם סודות בתורה. ויש צדיקים שאין מתגלים עליהם מגידים, כי אין הדבר מתאים לנשמתם. כפי הנראה, צדיקים אלו זוכים להעמיק ולדייק בהבנת התורה, שזה הגילוי הגדול ביותר, ואינם רוצים להטות את דעתם ולערב בלימודם גילויים שצריכים ליבון ובדיקה. העיד רבי חיים מוולוז'ין, ששמע מרבו הגאון רבי אליהו מבילנה, שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמיים, בשאלתם ובקשתם, שרוצים למסור לו רזין דאורייתא בלא שום עמל, ולא ייתה אוזנו עליהם כלל, ואחד מן המגידים הפציר בו מאוד, אם כל זה לא הביט אל מראהו הגדול, וענה ואמר לו, איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו יתברך שמו, על ידי שום אמצעי כלל וכלל, רק עיניי נשואות לא יתברך שמו, מה שרוצה לגלות לי וליתן חלקי בתורתו יתברך שמו, בעמלי שעמלתי בכל כוחי, הוא יתברך שמו ייתן לי חוכמה מפיו דעת ותבונה, שייתן לי לב מבין, וחיליותיי יעשו כשתי מעיינות, וידע כי מצאתי חן בעיניו. ואיני רוצה אלא ממה שבתוך פיו, והשגות על ידי המלאכים המגידים ושרי התורה, אשר לא עמלתי ולא חכמתי, אין לי בהם חפץ. עוד סיפר, שפעם שלח אותו הגאון מבילנה לאחיו הצעיר הגדול בתורה, למור לו בציווי משמו, שלא יקבל שום מלאך מגיד אשר יבוא אצלו, כי בזמן לא כביר יבוא אליו מלאך מגיד, והוסיף שאף כי מרן בית יוסף, רבי יוסף קארו, היה לו מגיד, היה זה לפני בית מאות שנה, שהיו הדורות כתקנן, והיה שרוי על אדמת הקודש. לא כן עתה שרבו המתפרצים, ובפרט בחוץ לארץ, אי אפשר כלל שיהיה כולו קודש קודשים, בלי שום עירוב כלל. ובפרט הגילויים אשר בלא תורה, היינו אודות עתידות וכיוצא בזה, נפשו בחלה בהם, ולא היו נחשבים אצלו כלל וכלל. אמנם גילויים של נשמות צדיקים היו יקרים בעיניו. גם גילויים שזכה להם בעת שנתו על ידי עליית נשמה היו חביבים עליו, אך לא נחשבו אצלו כעיקר, כי באו בלא עמל תורה. אמונה, י' זין, הלכה זין, רוח הקודש הנסתרת שבלימוד התורה. מדרגות רבות של רוח הקודש ישנן, והמשותף לכולן הוא שבזכות התעלותו של האדם בתורה ובחוכמה, בזיכוך המידות ובמעשים טובים, הוא זוכה להשראה עליונה. לעתים מדובר בהשראה גלויה, באופן שהזוכה לה מודע לכך שקיבל הערה אלוהית, ועל ידה הבין רעיון, או זכה לקבל את ניסוחו, או שהיא העניקה לו תעצומות נפש לעשיית מעשים גדולים למען כלל ישראל. ולעתים, רוח הקודש שורה באסתר, היינו מעניקה השראה שבעזרתה תלמיד חכם זוכה להבין ולדייק יותר בתורה, ולהצליח להסביר על ידי רעיון אחד דברים רבים. ורק לאחר זמן, מתברר שאותה הבנה הייתה בהשראת רוח הקודש. וכן כל הביאורים והחידושים האמיתיים של חכמי ישראל הם בהשראה אלוהית, כי אין נבואה ורוח הקודש. וכפי שאמרו חכמים, מיום שחרב בית המקדש נטלה נבואה מן הנביאים, ומן החכמים לא נטלה, וחכם עדיף מנביא. באר רמב"ן, אף על פי שנטלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, ועל ידי כך משיגים בשכלם דברים שלא היו משיגים בשכל באופן טבעי. ואף שרק לעתים נדירות חכמי ישראל היו מודעים בעת לימודם לרוח הקודש שמפעמת בהם ומסייעת להם להבין יותר מכפי שיכלו להבין לפי שכלם, לאחר זמן, כאשר דברי תורתם התיישבו ונכללו בכלל התורה שבעל פה, התברר שדבריהם ברוח הקודש נאמרו, כפי הנראה, גם מעשים טובים שנעשו בגדלות מתוך כוונה תאורה, או עצות טובות במיוחד, או ניחומים עמוקים במיוחד, גם הם ברוח הקודש הנסתרת. אמונה, י' זין, הלכה ח', רוח הקודש מתוך מסירות לעם ישראל. הופעה נוספת של רוח הקודש ישנה, שמעצימה את הזוכה לה לעשות מעשים גדולים להושע יחידים או ציבור. באר הרמב״ם, שיש 12 מדרגות של רוח הקודש ונבואה. המדרגה הראשונה של רוח הקודש שממנה אפשר לעלות למדרגות הבאות, היא זו שמניעה את האדם לעשות מעשים גדולים, ולה זכו כל השופטים שהושיעו את ישראל, שנאמר, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט והושיעה מיד אויביהם. וכפי שנאמר על יפתח, שהתנדב להושיע את ישראל מיד בני עמון, ותהיה ליפתח רוח השם. וכן נאמר על שמשון, ותח אל רוח השם לפעמו, וכך החל להושיע את ישראל מיד פלישתים. וכן נאמר על שאול המלך, כששמע שהאמונים איימו להרוג את כל אנשי יבש גלעד, ורק אם יסכימו שהאמונים יעקרו לכולם את עין ימין, כאות כניעה וקלון, יסכימו לקיימם, ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומעו את הדברים האלה, ויחרפו מאוד. ויאסוף את כל ישראל למלחמה באמונים ויקם, והושיע את אנשי יבש גלעד. וכן אסתר המלכה, בעת שהייתה מוכנה למסור את נפשה על הצלת ישראל, זכתה לרוח הקודש, שנאמר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. אמרו חכמים, ותלבש אסתר מלכות, שלבשת הרוח הקודש. ואף משה רבנו, מעת שהחל לדאוג על ישראל, זכה לרוח הקודש במדרגה זו, ומכוחה היכה את המצרי, הפריד בין הניצים, ובא לעזרת בנות יתרו. ואמר מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שרוח גבורה מעין זו שרתה על מנהיגי ישראל כשהחליטו בה' באייר תש"ח על הקמת המדינה למרות החששות הכבדים. למעלה זו זוכים אנשים שמוכנים למסור את עצמם למען זולתם, וכפי שלמדנו משוטרי ישראל במצרים, לאחר שבאו משה ואהרון אל פרעה ודרשו בשם השם שישלח את ישראל, ציווה פרעה את הנובסים המצרים להכביד את העבודה על ישראל, שעד אז היו רגילים לספק להם תבן לצורך ליבון הלבנים, ומעתה ישראל יביאו בעצמם את התבן, ועם זאת חייבום להמשיך לייצר את אותה כמות לבנים שהיו רגילים לייצר. פרעה גם מינה שוטרים ישראלים שיהיו אחראים על אכיפת הפקודה החדשה. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן, והנוגסים עצים למור, קלו מעשיכם דבר יום ביום או כאשר ביות התבן. ויוקו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה למור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום? אמרו חכמים שעל כל 10 ישראלים היה ממונה שוטר ישראלי אחד, ועל כל 10 שוטרים היה ממונה נוגס מצרי אחד, וכאשר לא הספיקו לייצר את כמות הלבנים, הנוגסים המצרים יקו את השוטרים הישראלים, על מנת שהם יקו את ישראל, כדי שיתאמצו לקיים את גזירת פרעה. אולם השוטרים ספגו את המכות ולא יקו את ישראל, כי חסו עליהם. לימים, כאשר אמר השם למשה למנות 70 זקנים שיסעו איתו במסע העם, אמר משה לפני השם, איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי. אמר לו השם, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אלו אל מועד והתייצבו שם עמך. אמרו חכמים, לפי שמסרו עצמם ללקוט על הציבור, לפיכך, ונסו איתך במסע העם, ללמדך שישבם הקדוש ברוך הוא למשה. מכאן אתה למד שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש. אמונה, י' ז', הלכה ת', אין פוסקים הלכה על פי נבואה או רוח הקודש. אמרו חכמים שאין פוסקים הלכה על פי נבואה, רוח הקודש או בת קול. מפני שאחר שנתן השם את התורה לישראל על ידי משה רבנו, חכמי ישראל צריכים להכריע בשאלות ההלכתיות על פי לימודם בתורה, ולא על פי ידיעות שקיבלו מהשמיים. וכן אמרו חכמים, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ליהושע, שאל את השם, על ידי נביא או הורים ותומים. אמר להם, לא בשמיים היא. פנו אל פנחס בן אלעזר הכהן שיבקש תשובה שמימית להלכות שנשתכחו. השיב אף הוא, לא בשמיים היא. פנו אל אביו אלעזר בן אהרון, שהיה אז הכהן הגדול, השיב, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אלא חכמי ישראל צריכים להכריע את ההלכה על פי לימודם בתורה, שנאמר, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, וכיוון שאלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אכן אמרו חכמים שעתניאל בן כנז, על ידי התעמקותו ופלפולו בתורה, הצליח להחזיר ולהעמיד 1,700 הלכות מתוך ההלכות שנשתכחו לאחר מות משה רבנו. כיוצא בזה אמרו חכמים שלאחר יותר מ-300 שנה, כשעמד לישראל שמואל הנביא, גדול הנביאים שאחר משה רבנו, פנו אליו בבקשה שישאל בנבואה כיצד צריך לנהוג בהלכות שנשתכחו? השיב, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. וכן נהגו כל הנביאים, שבעודם עוסקים בהלכה, לא נעזרו בנבואה, אלא דנו בתורה על פי שכלם, מפני שהנבואה נועדה להדרכת העם בענייני מוסר והנהגה, או להוראות שעה, ולא לפסיקת הלכה. כיוצא בזה מסופר, שנחלקו חכמים בדין תנורו של אחנאי, שהיה תנור חרס שנחתך לחוליות, והורכב מחדש, כאשר בין חוליה לחוליה, הונחה שכבה של חול, ומבחוץ, שכבה דקה של טיט, שחיברה בין החוליות. לדעת רבי אליעזר, הכלי נחשב שבור ואינו מקבל טומאה, כי החול שאינו מקבל טומאה מפריד בין החוליות, ולדעת חכמים, כיוון ששכבה של טיט מחברת בין החוליות, הכלי נחשב שלם ומקבל טומאה. הוויכוח ביניהם גבר, וכל טענותיו של רבי אליעזר לא התקבלו. אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח, נעיקר חרוב ממקומו מהאמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. נטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע. אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טבעכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתים ועומדים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגלה ואמר, לא בשמיים היא, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, שבה נאמר, אחרי רבים להטות, וכן פסקו חכמים להלכה ולמעשה. אמונה, י' זין, הלכה י' אפשר להיעזר ברוח הקודש להוראת הלכה. אמנם מצינו שבהכרעה לפסוק כבית הלל, נעזרו בבת קול, שהיא מעין נבואה. אמרו חכמים, 3 שנים נחלקו בית שמי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. שאלו על זה חכמים, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? השיבו, מפני שנוחים ועלובים, ענוותנים, היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמי לדבריהם. רבים בערו, שאומנם הם פוסקים הלכה על פי גילויים שממיים כנבואה רוח הקודש ובת קול, אבל ניתן להיעזר בהם כאשר לאחר כל הדיונים ההלכתיים נותר ספק שקול, כגון במחלוקת בית שמי ובית הלל, שמצד אחד בית הלל היו מרובים יותר, ומאידך בית שמי היו חריפים יותר, ונעזרו בבת קול שאמרה שההלכה כבית הלל. ויש אומרים שגם במצב של ספק אסור להכריע הלכה על פי גילויים שממיים, ואפילו יהיו 1,000 נביאים סוברים כדעה אחת, וכנגדם 1,001 חכמים, הולכים אחר הרוב ואין מתחשבים בכך שהם נביאים. לדעה זו, גם במחלוקת בית שמי ובית הלל, הפסיקה כבית הלל הייתה כי הם הרוב, וכפי שציוותה התורה, אחרי רבים להטות. ובת הקול שיצאה והכריזה שההלכה כבית הלל, נועדה לעודד אותם ולחזקם על שפסקו כהלכה. אמונה, י' זין, הלכה י' א', הלכה וקבלה. ישנם בתורה 2 ענפים מרכזיים. האחד, ענייני הלכה. שבהם עסקו בעלי המשנה והגמרה, וממשיכיהם המפרשים והפוסקים בכל הדורות, שבררו את הדרכת התורה הלכה למעשה. השני, התכנים הרוחניים שבפנימיות התורה, שנקראים גם סתרי תורה ודברי קבלה, שבהם עסקו הנביאים, בעלי האגדה, המחשבה והמקובלים. מצד אחד, ענייני הרוח גבוהים יותר, והם נשמת התורה, ורוח הקודש מפעמת בגדולים העוסקים בהם יותר בגלוי. מאידך, סמכותם של הרבנים העוסקים בחלק הנגלה של התורה לפסוק הלכה גדולה יותר, הואילו מאז שניתנה התורה, פוסקים הלכה רק לפי הבנתם של החכמים בתורה, ולא על פי גילויים שממיים. לפיכך, כאשר ישנה התנגשות בין הוראה לפי ההלכה להוראה שכתובה בספרי הקבלה, כדוגמת ספר הזוהר וספרי הארי, יש לפסוק לפי ההלכה. וקל וחומר הוא שאם אפילו לנביא שנבואתו במדרגה גבוהה יותר, אסור לפסוק הלכה על פי הנבואה ורוח הקודש, קל וחומר שאין לפסוק הלכה על פי דברי קבלה, שנאמרו בדרגה נמוכה יותר של רוח הקודש. הוסיף הגרא ובאר שאין מחלוקת בין הגמרא לזוהר, וכל הטוענים שיש ביניהם מחלוקת, או שלא הבינו את הגמרא, או שלא הבינו את הזוהר. וכך עולה מדברי הזוהר שהתנאים והאמוראים סידרו את התלמוד על פי סודות התורה. אולם אחר הכל, אם יראה לפוסקים שיש בדין מסוים התנגשות בין הלכה לקבלה, יש לפסוק על פי כללי ההלכה, שכן הסמכות לפסיקה נתונה לחכמים על פי כללי התלמוד. אכן בפועל לא מצאנו מחלוקות בין ההלכה לקבלה, אלא שפעמים נאמרו בדברי הקבלה הדרכות שאינן מובאות בגמרא ובדברי הפוסקים, ואזי כתבו הפוסקים שאפשר לנהוג על פי הקבלה, אך אין לחייב בכך את הציבור, כי מדברי הקבלה אפשר ללמוד הנהגות טובות ולא לקבוע הלכות. לכן, לדוגמה, אי אפשר לחייב את החזן לחזור ולומר בסוף קריאת שמע, השם אלוקיכם אמת, כדי להשלים רמח מילים בקריאת שמע. אמנם לעתים, בעידוד החכמים, הציבור קיבל מנהג על פי הקבלה, כמו במנהג החזן לחזור ולומר השם אלוקיכם אמת, וכיוון שכך נהגו, כך צריך לנהוג מכוח המנהג. לעתים מבואר בזוהר ובכתבי המקובלים, שההלכה כאחת השיטות שנזכרו בדברי הפוסקים, ואף שמוסכם שאין להכריע ההלכה על פי גילויים שמימיים, רבים מגדולי הרבנים פסקו בהשראה דברי המקובלים כשיטה הלכתית שתואמת את שיטת המקובלים, במיוחד בדיני תפילה וברכות. כן סברו רבי דוד בן זמרה, רבי יוסף קארו והחידה. ויש שהורו על פי כללי הפסיקה והמנהג שהיה מקובל בניגוד לדברי המקובלים, וכן הורו הרמה ורשל.